הכלכלה שלנו היום היא לינארית. אנחנו לוקחים משאבים מכדור הארץ, עושים איתם משהו, ומהר מאוד הם הופכים להיות פסולת או זיהום, כלומר בעיה. כמה אנחנו רחוקים מהאסון, אנחנו כבר בתוכו. יש מדינות שאנחנו לא שומעים עליהן, אבל החיים בהן כבר בלתי נסבלים בגלל הכלכלה הלינארית. ירידה בחקלאות, הגירה, שינויים אנטי-דמוקרטיים, שינויים ביטחוניים, הידרדרות ביטחונית, למשל באזור שלנו. באופן מסורתי, פתרונות הנדסיים שימשו כדי לנקות את הזיהום, לטפל בבעיות. היום ההנדסה והכלכלה המעגלית מציעה מודל טכנולוגי ועסקי חלופי, שמאפשר למנוע את הבעיה במקור על ידי פיתוח שנמנע מיצירתה מלכתחילה. על כך אנחנו מדברים עם אבי בלאו, ראש מכון אפקה להנדסה וכלכלה מעגלית.
אפקה טוק, הפודקאסט של מכללת אפקה להנדסה בתל אביב. מדברים הנדסה.
שלום אבי.
היי דור.
בוא נתחיל מאיך הגענו למצב הזה.
הגענו למצב הזה בערך באמצע המאה ה-19, כשהתחילה המהפכה התעשייתית, והתחלנו למכן ולהשתמש באנרגיה פוסילית בעיקר, בשביל לעשות את הדברים שעד אז עשינו בדרכים אחרות.
ובתחומים אחרים. האנרגיה זה אולי הבולט המוכר ביותר, אבל יש גם מקומות אחרים שבהם אפשר להחליף שימושים לינאריים בשימושים מעגליים.
נכון, זה בדיוק האתגר. אנחנו מחפשים את הדרך להחליף את הלינאריות במעגליות בכל התחומים. אז הדוגמה הבולטת היא באמת אנרגיה, אבל תיקח גם את החד פעמי. זו גם דוגמה שהיא מאוד מאוד בולטת ומוכרת לכולנו. הכוסות פלסטיק החד פעמיות וכל השימושים החד פעמים שאנחנו עושים, גם אותם אנחנו רוצים לייצר איזשהם מנגנונים מעגליים. אבל מפה אני יכול לקחת את זה לכמעט כל תחום של העשייה האנושית. מבנייה ועד כך אפילו מזון. אתה כמו כל אזרח בישראל כנראה זורק כשליש מהמזון שנכנס אליך הביתה בגלל כל מיני סיבות, פג תוקף, לא אכלת הכל, קנית יותר מדי. זה ליניארי, כי אתה בסוף ייצרת מזון וזורק אותו, אבל היינו צריכים למצוא שיטות מהשדה ועד לצרכן בסוף, כך שיהיה מה לעשות שוב עם החומר הזה. זה חומר רב ערך מאוד, היינו יכולים לעשות איתו עוד הרבה מאוד דברים לפני שאנחנו זרוקים אותו.
מה למשל?
למשל קומפוסט. למשל יכולתי לקחת את המזון ולייצר ממנו משהו, קומפוסט, שאני יכול אחר כך לפזר בקרקע ולהצמיח ממנו אוכל חדש. היום מדברים גם על להצמיח מהקרקע סיבים שיכולים להחליף פלסטיק ויכולים להחליף טקסטיל ויכולים להחליף חומרים לבנייה. כלומר, הייתי יכול לעשות עוד הרבה מאוד דברים עם הפחמן הגלום בתוך המזון שאנחנו זורקים כרגע.
מה מצפה לנו בזמן הקרוב, בשנים הקרובות, לאור העובדה שאנחנו כן כלכלה לינארית?
תראה, הדוח של המדעני האום שיצא לפני 3 ימים הוא דוח מאוד חמור ומאוד מאוד מדאיג, לא שהוא מחדש משהו, אבל הוא כן קושר את ההתנהגות שלנו באופן חד-חד ערכי ותלוי לשינויים שאנחנו רואים במזג האוויר. אז מה שצפוי לנו, מה שכתוב בדוח של האום, זה מה שאנחנו מדברים עליו בשלושים השנה האחרונות. זה בצורות יותר קשות, זה עלייה בעומס החום ובאירועי החום, זה גשמים יותר קשים ושיטפונות. אנחנו רואים את זה כבר קורה עכשיו, אבל הדברים המדאיגים יותר הם הדברים שמחוץ לעין הציבור, למשל המגוון הביולוגי, למשל העובדה שאנחנו מאבדים הרבה מאוד מינים, שאנחנו, כאילו, רובנו העירוניים לא אכפת לנו כל כך מהדברים האלו, כי אנחנו עדיין
צריכים לאבד את היתושים ואת
לגמרי, ואת הג'וקים, נכון. ואנחנו גם רוב הזמן נמצאים מול מסכים ומול שירותים שנותנים לנו את כל מה שאנחנו צריכים, אז אנחנו לא מבינים שהכל תלוי בתפקוד של מערכת אקולוגית שנמצאת מחוץ לערים, ואנחנו בתור העירוניים לא מכירים את זה, ולכן לא אכפת מזה, אבל זה הולך לאיבוד. זה הולך לאיבוד בקצב המהיר ביותר שקרה בהיסטוריה האנושית. אנחנו כרגע בהכחדה השישית במספר שהייתה בכדור הארץ, שאנחנו גורמים אותה. אז זו בעיה אחת, כמובן בעיית שינוי האקלים, אבל עוד בעיה שאנחנו לא מספיק מוטרדים ממנה, זה מה יוצר שינוי האקלים למערכות החברתיות, הפוליטיות, הדמוקרטיות שלנו. ראינו מה שקרה בסוריה, היום קושרים את זה לשינוי האקלים. תראה מה קרה בגלל בצורות ושינוי במשטר החקלאי בסוריה, איזו תופעת הגירה התחילה כתוצאה מזה, ומה זה עשה למשטרים באירופה, שחלקם ממש פנו ימינה בגלל התופעה הזאת. אז החשש הוא שהאי יציבות הסביבתית הזאת יכולה להביא גם לשינויים חברתיים ואנטי דמוקרטיים. ועל זה כבר קשה לנבא מה זה יביא מבחינת היציבות של החברה האנושית.
מה אנחנו רואים בהיבט הזה בישראל?
ישראל נמצאת בהוטספוט עולמי של שינוי אקלימי, ישראל יכולה אולי להתמודד עם הרבה מהדברים שבאים לפתחנו, בגלל יציבות כלכלית שיש לנו, בגלל שיש לנו הרבה טכנולוגיות, להתמודד עם הבעיות, אנחנו מטפילים את רוב המים שלנו, אבל ישראל לא יכולה להתמודד עם מה שיקרה במדינות מסביבה. מצרים, תימן, ירדן, מצרים בעיקר תלויה, מדינה
חקלאית. נתנו עכשיו לירדן המון המון מים מעבר להסכם.
כן, אבל זה לא רק המתן מים, אלו מדינות שהכלכלה שלהם תלויה בחקלאות. זה האתגר של תחום האנרגיות המתחדשות, האנרגיות המתחדשות ובכלל החשמול של הכלכלה שאנחנו רוצים בו, כן? אנחנו רוצים לעבור מדלקים פוסיליים לשיטות ייצור חשמל נקיות ולעבור גם למכוניות שלא שורפות דלקים אלא שהן משתמשות בחשמל שיוצר באופן נקי. כל זה דורש הרבה מאוד מחצבים חדשים. שאם אנחנו נמשיך להפיק אותם בצורה לינארית, אנחנו נמשיך להנציח את הבעיה. למעשה, המחצבים האלה כל כך נדירים שהיום מחפשים אותם כבר בקרקעית האוקיינוסים. מה הבעיה של לחפש אותם בקרקעית האוקיינוסים?
אתה מפריע לכל החיות שם.
הנה עוד שטח שלא, לא,
שעוד לא כבשנו.
נכון. ממש זו המילה. נכון, שעוד לא הפרנו, שעוד לא כבשנו, שעוד לא עשינו שם בעיות, ויש חשש.
ואנחנו כבר מתחילים לשלוח גם לחלל.
גם לחלל, נכון.
אנחנו רוצים להרוס עוד כמה כוכבים ופלנטות.
נכון. ופה באמת האתגר הטכנולוגי של הכלכלה המעגלית, לנסות לייצר את הפתרונות שמאפשרים לנו, כמו שאמרת בהתחלה, לעגל את הליניאריות, להפסיק לעשות את זה בצורה וקטורית, של לקחת משאב, לעשות בו איזשהו שימוש, ומהר מאוד, בלית ברירה, להיפטר ממנו, אלא לייצר את השיטות שבהם הדברים נשארים בערכם המלא בתוך המערכת הכלכלית. וזו הכלכלה והנדסה המעגלית.
עכשיו, כשאנחנו נתקלים בכל מיני בעיות, יש לנו נטייה לבוא למדע ולטכנולוגיה ולהגיד להם, תקנו את זה, בבקשה. אז זה משהו שהולך לקרות, זה משהו שיתוקן באמצעים הנדסיים וטכנולוגיים ומדעיים?
שאלה מצוינת. ההנדסה והטכנולוגיה יכולה לעשות הרבה דברים, היא לא יכולה להקפיא מחדש את הקרחונים, והיא לא יכולה להעלות את ה-PH באוקיינוסים, כלומר להוריד את החומציות באוקיינוסים. כלומר, יש גבולות למדע ולטכנולוגיה. אז מה כן התפקיד של המדע והטכנולוגיה? קודם כל, ליצוק מספיק חזק כדי שכולם יבינו שאנחנו עומדים להגיע לנקודות על חזור, ועכשיו חייבים להשתנות. המדע עושה את זה, הוא צורח עלינו בשנתיים האחרונות הרבה יותר חזק. יש גם תפקיד להנדסה, שהוא לפתח את הפתרונות. בגבולות של מה שאפשרי, כן, אמרתי, לא נוכל להקפיא את הקרחונים, אבל כן אנחנו יכולים לתת פתרונות בתחומי האנרגיה המתחדשת, בתחומי הכלכלה המעגלית. אבל זה לא רק לפתור את הבעיה אחרי שהיא נוצרה, זה באופן מסורתי, תמיד תסתכלו על ההנדסה, בואי תפתרי לנו את הבעיה שאנחנו איכשהו יצרנו. זה התחום המסורתי של הנדסת סביבה, של בכלל הנדסות שחושבות על תחום הקיימות. עכשיו אנחנו מדברים גם על דבר אחר, אנחנו מדברים על לא לייצר את הבעיה במקורה, אנחנו מדברים על תכנון שמתייחס למה שיקרה עם המוצר שאתה מכניס לשוק בסוף החיים שלו. אם אתה ייצרת מצלמה, פיתחת מצלמה לטלפון שהיא מאוד זולה, אבל היא מתקלקלת אחרי שנה, ואז צריך לזרוק את כל הטלפון בגלל שהמצלמה שאתה פיתחת, בגלל שרצית שהיא תהיה זולה, ובגלל שלא חשבת על סוף החיים שלה, דורשת להחליף את כל הטלפון, אז מישהו אחר, שזה לא אתה, אולי מהנדס אחר, צריך להתמודד עם הבעיה שאתה יצרת. ברוב המקרים הוא לא יתמודד עם זה, כי אתה לא תכננת לו את המערכת בצורה שיהיה לו זול ופשוט להתמודד עם זה. אז זה יהפוך לחלק מהבעיה.
אבל אנחנו רואים פה לחץ כלכלי. אם אני לא אקנה אייפון חדש כל שנה, אז אפל לא תהיה החברה השנייה או השלישית בגודלה
זו
בעולם.
זו הכלכלה הלינארית, בוודאי.
כן, אבל יש אינטרס כלכלי שהכלכלה תהיה לינארית. לי יש בבית מיקרוגל שיש לי אותו 20 ומשהו שנה, והוא עובד. הוא מיקרוגל תנור, והוא עובד. הוא תוקן פעמיים, והוא עובד. הטלפון, אני כאילו, זה מצחיק אותי, מה אני אעשה עם הטלפון הזה?
נכון.
זאת אומרת, הוא אפילו לא בנוי לכך שישדרגו אותו, זאת אומרת, אני לא יכול להוסיף לו זיכרון, אני לא יכול להחליף לו סוללה לסוללה טובה יותר, אני צריך לזרוק אותו ולקנות חדש.
כל מה שאתה אומר נכון, חוץ מהמילה צריך. חינכו אותך טוב, שאתה ילד...
צריך, נצרח, צריכה.
נכון, נכון. חינכו אותך שאתה ילד שגדל בכלכלה לינארית, שמורגל בכך שחברות רוצות למכור כמה שיותר, ומזה הם עושות כסף.
וזה שיפט של פחות מ-50 שנה. זאת אומרת, אני זוכר את ההורים שלי מדברים על זה שהם היו הולכים עם צנצנות ובקבוקים מזכוכית למקולת, וממלאים אותם, לא היה אריזות חד פעמיות.
נכון, וברגע שאנחנו מביאים את הדוגמאות האלה, אנחנו מאבדים את רוב הקהל כשאנחנו מדברים על כלכלה מעגלית, שבהרבה הרבה דברים אנחנו באמת צריכים רגע להירגע, או כמה רגעים להירגע מאוד, ולהפסיק עם הכלכלה הליניארית. כלומר, יש פה גם תפקיד שלנו כצרכנים, אין ספק. ויש גם תפקיד טכנולוגי, והתפקיד של ההנדסה המעגלית, אם פעם הסביבה דיברה על מה צריך לעשות, ואיך אנחנו צריכים לחזור להיות סבא וסבתא, אז היום ההנדסה המעגלית מדברת על איך להנגיש ולעשות את זה קל וזול לאנשים להשתמש בפתרונות שבעצם אנחנו רוצים שישתמשו בהם. אם היום בשביל לעבור מתנור גז לתנור חשמל, שהוא יותר טוב סביבתית, הוא גם יותר טוב אגב מבחינת זיהום האוויר בבית, אני צריך לעשות הרבה מאוד מאמצים שהם לא נוחים לי, אז אני לא אעשה אותם. אז תפקיד ההנדסה הוא לייצר את הכלים, וגם את המנגנונים הכלכליים והעסקיים, על מנת שכל זה יהיה הרבה יותר פשוט לכולם.
על איזה כלים אנחנו מדברים למשל?
אנחנו מדברים, אז בראש ובראשונה, על כלי תכנון, תכנון הנדסי. אני צריך שהמוצר, אותו מיקרוגל שאתה קונה, יהיה נוח לתיקון למשל. ואותו מהנדס או מהנדסת שפיתחה את המוצר צריכה לחשוב מראש על למה זה יהיה זול. ולמה זה יהיה קל לתקן, אולי צריך אפילו להדריך אותך איך לעשות את זה.
יש מאבק באירופה ובארצות הברית, הזכות לתקן.
נכון, right
worker. שזה מדהים שאנחנו נכנסנו לעולם כזה שבו האפשרות שלנו טכנית וטכנולוגית לתקן משהו, היא לא מובדת מאליה. לא מדבר אפילו על חברות שאומרות, אם אתה מתקן בעצמך, אז האחריות פגה, אלא שאתה לא יכול. אין לך את המידע הזה, הוא לא נגיש, הוא סודי, הוא קנייני.
נכון. אז כי הם רוצים שהמוצר יתקלקל כמה שיותר מהר, על מנת שאתה תבוא ותקנה מוצר אחר. זאת אומרת, זה כמעט אפילו יעד תכנון. זה נקרא Design for Obsolescence. אנחנו מתכננים את המוצרים להתקלקל. אבל זה לא רק תכנון לתיקון, זה גם תכנון לעמידות. זה גם תכנון שמאפשר לי כיצרן לדעת לפני שהמוצר הולך להתקלקל, וזאת הקלת שבר, לדעת שהוא הולך להתקלקל ולתקן אותו לפני. יש פיתוח נפלא שראיתי לא מזמן, אחת הבעיות למשל באנרגיית רוח, בטורבינות רוח, זה שהן נמצאות בגובה של 180-200 מטר מעל פני הקרקע, ולתקן תקלה שקורית שם זה חתיכת סיפור. אז באו כמה חבר'ה עם יכולת רחפנית ויכולת עיבוד תמונה ויכולת AI, והם מרימים רחפנים אל הטורבינות, מצלמים את מה שקורה שם, מזהים סדקים זעירים בטורבינות שאף אדם לא יכול לראות, בטח לא כשהוא נמצא בגובה של 200 מטר ומתנודד ברוח, שולחים את הצילומים האלה לענן, מאבדים את זה שם בעין, ואז אתה יכול לתקן תקלות לפני שהם בכלל קורות והופכות לתקלת שבר שמשביתה, ואתה צריך לזרוק, ממש לזרוק את כל הטורבינה. ואגב, אחת הבעיות הסביבתיות שמתפתחות באירופה זה אותה פסולת של הדברים הטובים, של פאנלים סולאריים וטורבינות רוח. אז יש גם את העולם של תחזוקה מונעת, ויש גם את העולם של, שוב, אנחנו עדיין בדומיין של התכנון, יש את העולם של להסביר למערכות, תכף אני אסביר למה אני מתכוון, ממה המוצר עשוי. כך למשל לתחום האופנה, באופנה נזרקים כ-50 מיליון טון של פריטי אופנה בשנה, באובדן כלכלי של 100 מיליארד דולר בשנה, מהסיבה הפשוטה שמערכות המחזור לא יודעות ממה עשוי הבגד, ולא יודעות למחזר אותו. לא יודעות אם החולצה שלי עשויה מפלסטיק או מקוטנה, ומכיוון שכך היא לא יודעת איך למחזר את זה. אם הייתי יכול שהחולצה תספר למערכות המחזור ממה היא עשויה, ומערכות המחזור היו יודעות לאן לשלוח אותה, לאיזה זרם מחזור לשלוח אותה, אז היינו מצליחים להגדיל את ידי המחזור בתחום נורא פשוט כביכול שנקרא אופנה. איך חולצה תספר לי ממה היא עשויה? יכול להיות שאני יכול לשלב בסיב, RFID, יש חיישן במערכות המחזור שיודע לקרוא את זה ויודע להגיד, האם זה טקסטיל, האם זה פלסטיק, ויודע למחזר את זה ככה. אז יש גם הרבה טכנולוגיות בתחום התכנון שאנחנו צריכים להביא בחשבון, על מנת שיהיה קל וזול לעשות משהו עם המוצר בסוף החיים שלו. אז זה אחד, זה העולם של התכנון. העולם השני, זה העולם של המודלים העסקיים, שגם אותו צריך לשנות, כמו שאתה אומר, אני צריך לזרוק את הטלפון, כי הוא כבר לא אופנתי. יצרו לך את הצורך הזה. יצרו לך את הצורך הזה, מכיוון שזה המודל העסקי היום. חברות מרוויחות מכמה הן מוכרות, מכמה ציוד הן מוכרות. במודלים העסקיים החדשים של הכלכלה המעגלית, חברות מרוויחות ממספר לקוחות, לא ממספר המחירות, לא מכמות החומרים שהם מכרו לך, אלא מהשירותים שהם נתנו לך. תחשוב על זה ככה, שאתה לא באמת צריך מכונת כביסה בבית. אתה לא צריך את מכונת הכביסה, אתה צריך בגדים נקיים. אם היה איזושהי דרך להביא לך את הבגדים הנקיים, מצדך שלא תהיה לך מכונת כביסה בבית. וכמובן יש כזו דרך, אני יכול לתת לך את הכביסה כשירות, אני יכול לשים לך מכונת כביסה בבית, המכונה תישאר שלי. אתה תקבל את הבגדים הנקיים ותשלם לי פר כביסה. מה היתרון שלי אבל? שברגע שאתה רוצה לשדרג את המכונה או משהו יתקלקל בה, אני תכננתי אותה ככה שיהיה קל וזול, זוכר שדיברנו על זה שזה צריך להיות קל וזול, לתקן אותה. כי זה אינטרס שלי עכשיו. אני עדיין הבעלים של המכונה, אני רוצה לדעת שהיא מתפקדת ל-20 שנה אצלך, כי ככל שהיא תתפקד יותר זמן, אתה תמשיך לשלם לי, ואם היא לא תתפקד, אז יהיה לי זול לתקן אותה. לכן אנחנו מסתכלים כבר על מודלים עסקיים של מכירת שירות במקום מכירת המוצר, ואלה מתחילים לשנות את הכלכלה מלינארית למעגלית, כי היא יוצרת זהות אינטרסים בין הסביבה לבין היצרן לבין הצרכן. ויש הרבה מאוד השפעות של זה על, על החברה, וכך למשל את התחום של השארינג אקונומי של כלכלה השיתופית. אלא זה גם הופך להיות מודל עסקי ברמת ה-B2B. אני יכול היום להחקיר ציוד רפואי, להחקיר MRI, אין סיבה ש-MRI יישב בבית חולים, ובמשמרת בוקר שעובדים איתו הוא יעבוד, ואז במשמרת הערב, למשל בבתי חולים בישראל שאין לפעמים משמרת ערב, אז הוא לא יעבוד. למה לא להעביר חולים מבית חולים אחר, להשתמש ב-MRI שנמצא בבית חולים שלא מנצל את זה בשעות הערב? אז הכלכלה השיתופית, שהיא חלק מהכלכלה המעגלית, מאפשרת לי פתאום ניצול טוב יותר של המשאב, גם ברמת ה-B2B, ה-Business to Business, וגם ברמת ה-Business to Consumer.
זאת אומרת, במקום תחרות, או חלק מהתחרות הופך לשיתוף פעולה. כמו שישראל היום מודפס בדפוס הארץ, לפני שהוא קנה בדפוס משלו.
כן.
למרות שהם מתחרים, אבל משתפים משאבים כדי לא לבנות עוד בית דפוס.
נכון.
שלא צריך, כי הבית דפוס השני יש את הקפסיטי.
איפה שיש היגיון כלכלי, זה נכון.
אתה ראש מכון אפקה להנדסה וכלכלה מעגלית. הפתרונות שאתם מדברים עליהם, שאתם מלמדים את הסטודנטים שלכם, הם הנדסיים או כלכליים או משולבים?
הנדסיים כלכליים ומערכתיים. כשאנחנו מדברים על כלכליים, חשוב להבין שאנחנו לא מלמדים כלכלה. זאת אומרת, זה circular economy, לא circular economics. אנחנו לא הדיסציפלינה, אנחנו לא מחליפים את בתי ספר לכלכלה, אנחנו מסתכלים על כלכלה כמערכת חברתית, שבעצם מייצגת את היחס שלנו לסחורות, ואת היחס שלנו זה לזה, כלומר שיטות הסחר שבנו. אז בילינו עכשיו חלק מהשיחה בהבנה שנדרש שינוי במודלים העסקיים, ובתפיסה שלנו של מה זה מוצר ואיך אנחנו סוחרים בו. אז כן, בהחלט זה חלק נכבד מהחשיבה החדשה, שגם מהנדסים צריכים להכיר, כי אלו מודלים העסקיים החדשים. ואנחנו גם מלמדים את כלי התכנון. זאת אומרת, את שיקולי התכנון שמהנדס צריך להביא בחשבון כאשר הוא מכניס מוצר. לדעתי בפודקאסט הראשון פה פרופסור מויאל דיבר על האילוצים שיש למהנדס כאשר הוא מפתח מוצר, והוא דיבר על מיקום ועל זמן ועל תקציב, ואנחנו בכלכלה המעגלית ובהנדסה המעגלית מוסיפים עוד אילוץ. אין ברירה אלא להוסיף עוד אילוץ, וזה מה יקרה עם המוצר בסוף החיים שלו. ואם חשבת או חשבת על זה כשאת תכננת את המוצר, על מי יצטרך להתמודד איתו וכמה זה יעלה לו בעוד 3 שנים, כאשר המוצר יגיע לסוף חייו. המוצר יכול להיות מוצר מאוד פשוט שמחזיק אריזה, כן, שמחזיקה דקה, ויכול להיות בניין שמחזיק 50 שנה, וגם לא יש משמעות בסוף החיים שלו, וצריך לחשוב על זה בשלב תכנון הבניין.
אני זוכר דוגמה ששמעתי על חברה שעושה אריזות שהן מתקלות, ויש בתוכן זרעים.
נכון.
שכשאתה זורק את האריזה,
של גלידה.
אז אתה נכון. מצמיח משהו, אתה תורם, לא רק שאתה לא פוגע בסביבה, אתה תורם לסביבה.
נכון.
עוד צמחים, עוד קליטה של CO2.
נכון. אז באמת יש חשיבות מחוץ לקופסה, שגם מאפשרות לא רק לייצר פחות נזק, אלא לייצר יותר תועלת. זה נקרא בשפה המקצועית שלנו, not to reduce your footprint, but to increase your handprint. להגדיל את ההשפעה החיובית שלך ולא להקטין את ההשפעה השלילית. אז אנחנו מלמדים את כלי הדיזיין, למעשה אל כלי חשיבה. אין פה איזושהי טכנולוגיה מיוחדת שההנדסה המעגלית המציאה, אלא בעיקר כלי תכנון ואילוצי חשיבה שחשובים כאשר אנחנו מפתחים מוצר חדש או פתרון חדש. אנחנו לא יכולים להתעלם גם מהמערכת. כמו שאתה דיברת על שיתופי פעולה ועל מציאת מנגנים שיתוף פעולה, אז גם אנחנו מדברים על השינוי המערכתי. אני אתן לך דוגמה, מרסדס בנץ, אנחנו מכירים אותה כחברת מכוניות, היא באמת מייצרת מכוניות חשמליות, אבל אין כמעט טעם במכונית חשמלית אם אתה לא יכול לטעון אותה. ולכן בארצות הברית, למשל, מרסדס בנץ, יש לה חברת בת שהיא חברת אנרגיה, מרסדס אנרג'י. ומה שהיא עושה, זה היא מספקת את שלל הפתרונות, גם את המכונית החשמלית, וגם את תשתית הטעינה, ואפילו את פתרון ייצור החשמל ענקי באמצעות פאנלים סולאריים. אז מרסדס בנץ היא ענקית ויכולה לעשות את זה בארצות הברית. במקומות שבהם אתה לא יכול להשתלט על כל ההוריזונט של התחום שנדרש לטובת טעינה חשמלית, אתה צריך לשתף פעולה. ובהרבה מקרים אתה צריך לשתף פעולה עם גופים שאו הם שהם מתחרים, או שאתה לא רגיל לשתף איתם פעולה. דמיין את תחום האריזות, הזכרת את האריזה. חברה יכולה לייצר אריזה נפלאה, שניתנת למחזור אינסוף פעמים, אבל אם הרשות המקומית, שהיא בסוף היא זאת שאוספת את הפסולת, לא יודעת להעביר את זה למסלול הטיפול הנכון, אז לא עשית כלום, זה הגיע לפח. ולכן פתאום אתה מוצא חברות יצרני אריזות ומותגים, שבסוף שמים את השם שלהם על האריזה, וקבלני פסולת משתפים פעולה בשביל לבנות פתרון מעגלי. וזה באמת הדבר השלישי שאנחנו מלמדים, את השינוי המערכתי שדורש את אותם שיתופי פעולה, שהם מחוץ לפעמים לתחום ההנדסה, אבל בלעדיהם הפתרון ההנדסי לא מלא, לא מעגלי.
ישראל היא לא מדינה משמעותית מבחינת גודל, גם בזיהום, גם בצריכה וגם בעצם גודלה. יש לנו תפקיד חשוב בתוך המערכת הזאת, בתוך המעבר הזה לכלכלה מעגלית?
אז הרבה פעמים באמת זה הטיעון שנשמע כנגד השינוי הסביבתי. עזוב, ישראל קטנה, לא תשפיע.
כאילו, לך דבר עם סין, הודו, נכון, ארצות הברית.
נכון, וכמו שאומרת ועדת אדירי, מנכ"ל משרד האנרגיה, בוא עכשיו נמקסם את היכולת שלנו לעשות כסף מהגז הטבעי שיש לנו, ובהיעדר מילים עדינות שאתה יודע מה יקרה לעולם. כי אנחנו, יש לנו הזדמנות פה עם גז, ואנחנו יכולים לעשות כסף. זה אבסורד. זה מכעיס אותי ברמות שאין לתאר, שאנחנו טרמפיסטים. ואנחנו מדינת שטופת שמש. אנחנו לא גרמניה, שוודיה, סקנדינביה, שבאמת אולי אין להם תירוץ אחר, וגם הם פורסות יותר אנרגיה מתחדשת מאשר אנחנו. אלא אנחנו רוצים לנצל באמת תחת הטיעון הזה שאנחנו קטנים ולא משפיעים. אז זה נכון שאנחנו קטנים ולא משפיעים, אבל זה לא אומר שאין לנו חובה לעשות את כל מה שהשאר עושים, כי זה קשה לכולם, זה קשה גם לסין, זה קשה בוודאי לארצות הברית וצרפת, ראינו מה קרה בצרפת כאשר הנשיא ניסה להעלות את המס על דלקים ובנים, על מנת לצמצם את ההשפעה האקלימית, אז זה קשה לכולם וגם אנחנו, יש לנו תפקיד בתוך זה. זה דבר אחד, אחריות המוסרית. הדבר השני, ובאמת מה כן ישראל יכולה לתרום לתוך המהלך הזה, ואתה מבין למה אני מכוון, וזה כנראה החוזקות שלנו, שזה החוזקות הטכנולוגיות. כלומר, יכול להיות שאנחנו לא נשפיע, מה זה יכול להיות? אנחנו לא נשנה את תמונת גזי החממה בעולם, בגלל השינוי התנהגות שלנו, אבל אנחנו בהחלט יכולים להציע לעולם פתרונות, בעיקר בתחום הטכנולוגי, שיכולים לעשות את זה, כמו שאמרנו קודם, קל יותר, זול יותר, לעשות את הסוויץ' מהמיקרוגל הזה שיש אצל רוב האנשים, שהוא מתקלקל מהר, למיקרוגל שיש אצלך, שהוא ניתן לתיקון ושהוא עמיד.
לסיכום, מה אנחנו יכולים לעשות היום, אחרי השיחה הזאת, אחרי ששמענו את הדברים האלה, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר את העולם, כל אחד מאיתנו וכמדינה?
אז תראה, זה פודקאסט של אפקה, אז אני רוצה להתמקד במה יכולים לעשות סטודנטים שלומדים באפקה, בוגרים של אפקה, או כאלה ששוקלים ללמוד הנדסה. אז אני רואה את הדברים כך שאם יש לך או לך את הפריבילגיה, להיות כזה שיכול להיכנס ללימודי הנדסה ולסיים לימודי הנדסה, שזה שני דברים שונים לפעמים, אז קיבלת זכות, קיבלת מתנה. ואז השאלה מה אתה עושה עם המתנה הזאת. האם אתה הולך לעבוד במקום שאו שהוא לא משפיע בכלל על המשבר הכי גדול שהאנושות מתמודדת איתו, או שאפילו יוצר נזק? זו בעיה. קיבלת מתנה, ואתה לא רק מבזבז אותה, יכול להיות שאתה חלק מהבעיה. אני חושב שהדבר המשמעותי ביותר שאנחנו, שוב, בדומיין של הנדסה יכולים לעשות, זה לעשות. זה לקחת את הידע שלנו ולתעל אותו למקומות שהם חלק מהפתרון. דיברנו על זה בשיחה הזאת, מה הפתרונות שאנחנו יכולים לייצר לבעיות, ומה הפתרונות שאנחנו יכולים לייצר כדי שלא יהיו את הבעיות במקור. כלומר, לייצר את הפתרונות מראש באמצעות כלי התכנון. זה לקחת את הכלים שקיבלת, ולקחת את המתנה הזאת שקיבלת, ולעשות איתה טוב, ולעשות איתה חלק מהפתרונות, ולא ללכת למקומות שאולי הם משתלמים יותר כרגע בטווח הקצר כלכלית, אבל הם לא מנצלים את הם מבזבזים את המתנה הזאת שקיבלת כמישהו שיכול ללמוד הנדסה.
אבי בלאו, ראש מכון אפקה להנדסה וכלכלה מעגלית, תודה רבה.
תודה, עידו.